אב לא הרגיש טוב, כמו שידוע לכולם, אז הוא שלח אותי למצוא את השיעור. אנחנו נתחיל בעזרת השם את השיעור, הלכות חנוכה. אומר הבן איש חי, בליל הראשון מברכים שלוש ברכות. להדליק שעשה ניסים ושהחיינו, ונותנים הפסוקים זל סימן, עשה לך שרף, ושים אותו הנס, וראה אותו וחי. גם נמזו באותיות מספרם שהוא אותיות שלושה, שגם הם סימנם שלושה ראשי תיבות, שעשה להדליק ושהחיינו. אחר כך אומר הנרות הללו, ואחר שהדליק נר ראשון, יומר הנרות הללו בנוסח המתוקן יפה, שיש בו למדבב תיבות כמניין נרות של כל שמונת הימים, ויעמדו אשתו ובניו בשעת הברכה ובשעת הדלקת הנרות. אומר השולחן ערוך בסימן תף רשעין וב, ומדליק בלילה הראשון לברך שלושה ברכות, להדליק נר חנוכה שעשה ניסים שהחיינו. ואם לא בירך זמן בלילה הראשון, מברך בלילה השני או כשיזכור. כל לילה שיזכור יכול לברך ברכת שהחיינו, והמקור לזה זה מאורחות החיים שמביא את זה בית יוסף, שכל יום ויום נעשה נס. וכיוון שכל יום ויום נעשה נס, אם אדם שכח ולא בירך שהחיינו בלילה הראשון, יכול לברך שהחיינו בלילה השני. הגמרא שואלת, איך אדם יכול, הגמרא במסכת שבת שואלת, איך אדם מברך שאשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה? איפה ציוונו? הרי הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו בשום מקום להדליק נר חנוכה. זה שאלת הגמרא. הגמרא אומרת ככה. אמר רבי חייא בר רשי, אמר רב, המדליק נר של חנוכה צריך לברך. ורבי ירמיה אומר, הרואה נר של חנוכה צריך לברך. אמר רב יהודה, יום ראשון הרואה מברך שניים, והמדליק מברך שלוש. מכאן ואילך, מדליק מברך שניים, והורה מברך אחד. ומה ממעט? ממעט זמן. שואלת הגמרא, וגמרא אני קופץ, ואחן ציוונו, רב אבי אמר, מלא תסור. רב נחמי אמר, שאל אביך, ויגרתך, זקניך, ויאמרו לך. והרמב"ם מביא את זה להלכה, איך אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על כל מצוות שהם דרבנן? אז אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו משני פסוקים שכתוב בתורה, מלא תסור, אשר יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. חכמים אומרים לך, אתה חייב לעשות את זה, זה מצווה דאורייתא. וגם שאל אביך ויגדך וזקניך ויאמרו לך. אז מכאן למדו, לכן אדם יכול לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זה דבר ראשון. פעם הרב שיחיה הלך, שהיה רב ראשי, הוא הלך לבקר בשדה התעופה. יש שם חברה גדולה שמכינה אוכל וכדומה. הוא הלך לבקר שם לפקח על הכשרות. אז היה מנהל שדה התעופה, שאל אותו, הרי חכמים אומרים שאדם צריך לעשות ככל אשר יורוך. אפילו שימרו לך ימין שהוא שמאל, הוא שמאל שימין אתה עושה. אמר לו, מה פתאום? אז מה אם חכמים אומרים לי שאם אני רואה שזה ימין, חכמים אומרים לי שזה שמאל, אני צריך להקשיב להם? הקדוש ברוך הוא נתן לי שכל, אני רואה שזה ימין, אפילו שהם אומרים לי שזה שמאל, למה שאני אקשיב להם? אז הרב הסביר לו, אומר, כתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ועל פי התורה עצמה הוא ברא את העולם. אז אתה שאתה לא יודע את סודות הבריאה, חכמים יודעים את סודות הבריאה, הם אומרים לך זה ימין, זה שמאל, אתה אפילו שאתה חושב שזה ימין, והם אומרים לך שזה שמאל, תקבל מה שהם אומרים, כי הם יודעים, הם מכירים את המקור. הרב מסביר לו, הוא שואל, לא נכנס לו בראש. לא בסדר, בוא נלך לטייל, טיילו ככה בשדה התעופה, הגיעו למגדל הפיקוח. יש מגדל פיקוח באמצע שדה התעופה, ששם יושב מישהו למעלה ואומר לכל מטוס שמגיע, תנחת במסלול ימיני, מסלול 4, מסלול 5, מסלול 6, שמה תנחת. עלו למגדל הפיקוח למעלה שמה, הגיע איזה מטוס של האום. אז זה שיושב בבקרה, אומר לו המטוס, שלום, תדע לך, הרב הראשי נמצא פה במגדל, תיקח את מסלול 4. אז הרב שואל אותו, למה מסלול 4 ולא מסלול 2? אז אומר לו, כבוד הרב, תסתכל, מסלול 2 בסוף, יש שם מטוס. אם הוא ינחת, הוא יכול לפגוע בו. אז לכן אני אומר לו, מסלול 4 הוא פנוי. אז הוא אומר לו, תגיד לי, ואם הטייס אומר לך, תשמע, אני רוצה דווקא מסלול 2, כי ככה נראה לי יותר פנוי. הוא לא קורא דרב, אין דבר כזה. מי שקובע זה זה שיושב בפיקוח. אמר לו, אבל אם הטייס מתעקש, הוא אומר לך, תשמע, אני רואה שמסלול 2 פנוי, ויותר נוח לי מסלול 2. הוא אומר, כבוד הרב, אין דבר כזה, אני קובע, לא. אז אומר לו, למה אתה קובע? בוא נסביר לך. הטייס מגיע בצורה כזאת, הוא רואה זווית כזאת. בזווית שלו הוא רואה 50% משדה התעופה. הוא לא רואה את כל השדה התעופה. אני שיושב למעלה, אני רואה את כל השדה, מכל הכיוונים, ולכן אני יכול להגיד לו מסלול 2, מסלול 4. הוא לא שמעת? זה התשובה. התשובה היא כזאת, ועשית ככל אשר יורוך. נכון שאתה רואה ימין, אתה חושב שזה ימין. אבל המפקח, הרב, במקרה שלנו, יושב למעלה. הוא רואה את כל הסיבוב מסביב, את כל האופציות הוא רואה. הוא אומר לך, מה שאתה רואה שהמסלול פנוי, זה לא פנוי, כי אתה לא רואה את הכל, אתה רואה חצי מהדברים. לכן, הקדוש ברוך הוא אמר, לא תסור מכל אשר יורוך ימין שהוא שמאל, והוא שמאל שהוא ימין. אתה לא רואה את הכל. מי שלמד וישב וכו', הסתכל באורייתא או ברא עלמא, הוא יודע את מהלך העולם, והוא יכול להגיד לך, זה ימין וזה שמאל. הגמרא אומרת עוד דבר, שהרואה מברך שני ברכות. מה זה הרואה? אם אדם הלך ולא הדליק, כמו שאומר רש"י, ולא עתיד להדליק, ולא מדליקים עליו, חכמים תקנו ברכה מיוחדת שהיא נקראת הרואה. אדם שרואה נרות חנוכה, מברך שעשה ניסים ושהחיינו בלילה הראשון. שואל תוספות במסכת סוכה, למה לא תקנו על לולב וסוכה? מה פירוש? אדם אין לו לולב, ולא עתיד להיות לו לולב, והוא רואה לולב עכשיו, שיברך על נטילת לולב. או שיתקנו לו ברכה מיוחדת, כולו נוטל את הלולב. או אם אדם אין לו סוכה, יברך על מצוות סוכה. למה חכמים תקנו את ברכת הרואה רק בחנוכה, ולא תקנו את ברכת הרואה גם כן בשאר המצוות? אז אומר תוספות שני תירוצים. תירוץ ראשון אומר תוספות במסכת סוכה בדף מ"ו עמוד א', משום חביבות הנס. זאת אומרת, משום חביבות הנס של חנוכה, תקנו ברכה מיוחדת שהיא ברכת הרואה, שאדם שרואה את הנרות מברך. טעם שני אומר, למה תקנו ברכת הרואה? שיש בני אדם שאין להם בתים, לא עלינו, כיוון שאין להם בתים, אז איך הם ידליקו נרות חנוכה? הרי אין מצווה להדליק נרות חנוכה באמצע הרחוב, כן? אז איפה יברך ברכת חנוכה? לכן תקנו ברכת הרואה למי שאין לו בית. אומר תוספות, ותירוץ ראשון נראה עיקר, משום חביבות הנס. למה? אומר, כי אם ככה, חכמים היו צריכים לתקן ברכה גם על מזוזה. אדם שאין לו בית ורואה מזוזה, הרי אין לו אפשרות לקיים מצוות מזוזה, כי אין לו בית. אז למה לא תקנו ברכת הרואה על מזוזה? למר, לכן נראה לי תירוץ ראשון עיקר, תירוץ ראשון עיקר שמה? שמברכים ברכת הראייה על רק בחנוכה, משום חביבות הנס. הרב שיחיה תמיד מדגיש ואומר את הרמב״ם בפרק ד' הלכה י"ב. אומר, אדם מדליק נרות חנוכה. כותב הרמב״ם דבר כזה, מצוות חנוכה מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה ועל הנסים שעשה לנו. אומר הרמב״ם דבר כזה, שאדם מדליק נרות חנוכה חייב להודיע ולהוסיף בשבח האל. זאת אומרת, אחרי שאדם מדליק נרות חנוכה, הוא לא יכול ללכת ולאכול סופגניות, לאכול עכשיו לביבות וכדומה. תשב עם בני ביתך או תשב עם עצמך ותודיע שבח הנס. תודיע את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. ספר לבני ביתך מה היה. אם אדם לא יודע, שקנה יוסיפון, יקנה ספר חשמונאים, ברוך השם היום בספרים של הספרים שמספרים את כל הנס שהיה לחשמונאים, אדם יוסף, כמו שאומר הרמב״ם, להוסיף בשבח האל והודיה לניסים שעשה לנו. זה הטעם וזה החלק מהמצווה של הדלקת נרות חנוכה לפי שיטת הרמב״ם. כותב הבן איש חי, הלכה ד', מצווה להניחה בטפח הסמוך לפתח, ואפילו בזמן הזה שמדליקים בפנים. ואם אין מזוזה בימין, יניחנה בימין. ואם יש מזוזה, יניח אותה בשמאל הנכנס. והרי שלוש מצוות ביחד. כאדם הנכנס ולובש ציצית, הוא טלית קטן שעליו, וראשי תיבות, אז יש לו מזוזה מימין, חנוכיה משמאל, והציצית מקדימה ומאחורה, וראשי תיבות שלהם צמח, ציצית, מזוזה, חנוכה. ובזכות זו יבוא משיח צדקנו, צמח שמו. והתקיים, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, כי ימין ושמאל תפרוצי. וכשיניח החנוכה על מזוזה בפתח השמאל, יניחנה בלילה ראשון את הנר בקצה השני של המנורת החנוכה, שהוא רחוק מן הפתח. ובלילה השני יניח נר השני בצידו, שיהיה קרוב לפתח יותר מן הראשון. ובו מתחיל להדליק, עד שנמצא בלילה השמיני, אותו נר הנוסף יהיה סמוך לפתח ממש. ובו מתחיל להדליק כדי שיפנה לצד ימין בהדקה בכל לילה. אבל אם אין מזוזה בימין, דאז מניח החנוכה בימין לפתח, ובלילה השני מניחו בצידו, ועל כן זה הדרך כדי שכל הלילה פונה לצד ימין, שהוא מתחיל להדליק נר הנוסף. יש בגמרא שני גמרות. יש גמרא אחת שאומרת בדף כף ב', אמר רבא, נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוך לפתח. ובאמת הגמרא, ואיכן מנח לה, רב אחא ברי דרבא אמר מימין, רב שמואל מדיפתי אמר שמואל, והלכתה משמאל, כדי שתהיה נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. הגמרא אומרת שתי מאמרות. מאמרה ראשונה, שאדם צריך להניח את המזוזה בטפח הסמוך לפתח, כמה שיותר סמוך לפתח. ומה הטעם? כדי שיהיה ניכר שהמזוזה היא, שהחנוכיה היא שלו. ככה מביא בית יוסף. טעם הדבר שני, המאמרה השנייה של הגמרא אומרת, אדם צריך להניח את המזוזה מצד שמאל, כדי שיהיה ימין מזוזה, שמאל חנוכיה, ואדם יהיה מוקף בין המצוות. אז עכשיו, יש לנו, אומר הבית יוסף, גמרא ביומה שאומרת, שאדם שכל פניותיו צריכים להיות ימין. ואם כל פניותיו צריכים להיות ימין, כשאדם מדליק את החנוכיה, צריך להדליק אותה, אם אדם שם אותה בצד שמאל, בנר הכי קיצוני מצד ימין, זה הכי רחוק מהפתח בעצם, ואחר כך הוא מדליק את הנר של לידו, ואז הוא פונה ימינה, וביום האחרון הוא מדליק את הנר שהכי סמוך לפתח, וכל פעם הוא פונה ימינה, שכל פניותיך היו ימין. ככה צריך להדליק את זה ראשון, אחר כך זה, אחר כך זה. אז מה תעשה עם הגמרא שאומרת שאדם צריך להדליק בטפח הסמוך לפתח, שזה המצווה העיקרית? אז אם אדם צריך להדליק בטפח הסמוך לפתח, צריך להדליק את זה בעיקרון, את הנר שהכי סמוך לפתח. אז באמת מביא בית יוסף שזה מחלוקת היה במנהגים בין בני רינוס לבני אוסטריה. שבני רינוס היו מדליקים, היו לוקחים את הגמרא העיקרית שאדם צריך שכל פניותיך היו ימין, ולכן היו מדליקים במקרה שהחנוכיה נמצאת בצד שמאל, מדליקים את הנר הכי רחוק מהפתח, כדי שהנר הבא יהיה סמוך לפתח וכל פעם יפנה ימינה. אבל בני אוסטריה היו מדליקים את הנר שהכי סמוך לפתח. אומר הבית יוסף, ונראה לי, שלהלכה צריך להדליק, תמיד צריך שפניותיך יהיו ימין. וכיוון שצריך שפניותיך תמיד יהיו לצד ימין, אז אדם שבא להדליק נרות חנוכה, היה לו כלל. לא משנה מאיזה כיוון הוא מדליק את הנר חנוכה, ומאיזה צד הוא מדליק את הנר חנוכה, תמיד הוא צריך שהפנייה שלו בהדלקה תהיה ימינה. אם הוא עומד בצד ממכאן, אז הוא הדליק את הנר הזה ראשון, אחר כך, וזה בלילה הראשון, וזה הנר הנוסף ידליק בלילה השני, ואז הוא יפנה ימינה. ואם יעמוד מצד השני של החנוכיה, מצד הזה הוא מדליק, אז עוד פעם ידליק הפוך, זה יהיה הראשון, ביום השני ידליק את הנר הזה, ויפנה ימינה לכאן. שתמיד יהיה פניותיו ימין, ככה פוסק השולחן ערוך בסימן תף רש עין וב, וככה מביא גם כן בן איש חי פה את ההלכה שאנחנו פוסקים כבני רינוס, שכל פניותיך של האדם יהיו לצד ימין, ולכן אנחנו תמיד פונים ימינה. המשנה ברורה לעומת זה חושש לשיטה השנייה, ולכן הוא כותב שאדם מדליק נרות חנוכה, ישים אותה, את החנוכיה בצורה אנכית. ישים אותה כנגד הפתח בצורה אנכית. ואז כל הנרות כולם הן סמוכות לפתח. הן בטפח הסמוך לפתח. כיוון שהחנוכיה נמצאת בצורה אנכית, כנגד הפתח. אז כולם נמצאים בקו ישר עם הפתח, ואז כל הנרות כולם הם בעצם כמו שהגמרא אומרת בדף כף ב' אמר רבא נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוך לפתח וככה המשנה ברורה רוצה לתת ידי שתי השיטות אבל השולחן ערוך נקרא את לשונו כותב כך השולחן ערוך בסימן תף רש עין וב הלכה ה' יתחיל להדליק בלילה הראשון בנר היותר ימיני, ובלילה השני, כשיוסיף נר אחד סמוך לו, יתחיל ויברך על הנוסף שהוא יותר שמאלי, כדי לפנות לימין. וכן בלילה השני, כשיוסיף עוד אחד סמוך לשתי הנרות הראשונות, יתחיל בנוסף, ובו יתחיל את הברכה, ואחר כך יפנה לצד ימין. וכן בכל לילה נמצא תמיד שתמיד מברך על הנוסף שהוא מורה על הנס, שהרי בתוספת הימים מתווסף הנס. אז לכן נסכם את ההלכה, לדעת השולחן ערוך וכן לדעת הבן איש חי, אדם תמיד יהיה שמדליק את הנרות חנוכה תמיד יפנה ימינה בהדלקה, הנר הנוסף הוא תמיד יהיה יותר שמאלי, והנר הראשון הוא הכי ימני בחנוכיה, ותמיד שהוא פונה הוא פונה לצד ימין. עכשיו, איפה הברכה שלו והדלקת הנר הראשון בעצם תעשה? על הנר החדש. וכאן השולחן ערוך מוסיף מילה אחת שהוא מתרץ קושייה גדולה. נמצא תמיד מברך על הנוסף שהוא תמיד ההדלקה שלו והברכה הראשונה לאיזה נר תהיה? הנר החדש. ככה יצא תמיד, נכון? זה הנר הראשון שהוא ידליק. למה? שרי בתוספת הימים נתווסף הנס. הגאון מבילנה סובר שאדם צריך, הרי יש לנו גמרא שאומרת שמעיקר הדין, הגמרא בדף כף בית עמוד בית במסכת שבת, מעיקר הדין אם אדם אין לו נרות, מדליק רק נר אחד ודיו. זה לשון הגמרא. הגמרא אומרת, תנו רבנן, מצוות חנוכה נר איש וביתו. נר אחד לכל בני הבית. והמאדרין נר לכל אחד ואחד. ומאדרין מן המאדרין, בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך. ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך. אז מכר הדין המספיק נר אחד, בזה אדם יוצא ידי חובה. מאדרין מן המאדרין מדליקים כנגד הימים, תלוי לפי בית שמאי ובית הלל. אז אומר הגאון מווילנה, הרי עיקר הנס מהו בעצם? העיקר ההדלקה על מהו? על הנר אחד, לא על הנר התוספת, זה עיקר המצווה. אז למה אתה מברך על הנר הנוסף? אז באמת לפי שיטת הגאון יברך על הנר העיקרי, שזה עיקר המצווה, ולא על הנר הנוסף. הבית יוסף והשולחן ערוך לומרים שאדם מברך בלילה שני, שלישי ורביעי, על מה הוא מדליק ראשון? את הנר הנוסף, שזה בעצם המאדרין עם המאדרין, לא עיקר המצווה. אז זה השולחן ערוך מתרץ בלשונו. וכן בכל לילה נמצא שתמיד מברך על הנוסף, שהוא מורה על הנס, שהרי בתוספת הימים נתווסף הנס. אומר השולחן ערוך, למה אני מברך ומדליק את הנר הנוסף? הנר הנוסף מורה בעצם על תוספת הנס. ואנחנו ראינו, כמו שראינו לפני כן בברכת הרואה, חכמים תקנו ברכה מיוחדת משום חביבות הנס. כמה שאתה מראה את גדלות הנס יותר, וכמה שאתה מראה את חביבות הנס יותר, זה... לכן הברכה היא על הנר הנוסף. זה שיטת, שיטת השולחן ערוך. אם כבר דיברנו בזה, יש פה חידוש יפה של הרב, שהרב אמר אותו לפני כמה שנים. הרי המאדרינים ומאדרינים מברכים, מדליקים שמונה נרות כנגד הימים הנכנסים, כנגד מספר הימים. לפי בית שמאי, על מה מדליקים? אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך. זאת אומרת, ביום הראשון שמונה, ביום השני שבעה, ביום השלישי שישה. ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך. אמרו לה, פליגי בתרי אמוראי במערבה, רב יוסי בר אבין ורב יוסי בר זווידה. אחד אמר, תמה דבית שמאי קיימת נגד הימים הנכנסים, ותמה דבית הלל כנגד הימים היוצאים. אחד אמר, תמה דבית שמאי כנגד פרי החג, ותמה דבית הלל דמעלין בקודש ואין מורידים. לפי הפירוש השני בגמרא, למה בית שמאי אומרים שמדליקים שמונה ופוחת והולך? אומרים בית שמאי כנגד פרי החג. כמו פרי החג היו פוחתים והולכים, אז לכן אנחנו מדליקים שמונה, שבע, שש, חמש. דעת בית הלל, לא, מעלין בקודש ואין מורידים. אומר הרב, מה המחלוקת פה בין בית שמאי לבית הלל? אומר הרב, הרי החכמים תקנו לנו מצוות חנוכה. בעצם היו שתי ניסים גדולים בניצחון החשמונאים. נס ראשון, זה היה ניצחון המלחמה, שמעטים נגד רבים, צדיקים נגד רשעים, תאורים נגד תמיים, שהיה ניצחון התאורים, מעטים נגד רבים. ויש עוד נס היה בחנוכה גדול, זה נס פח השמן, ושהתחילה חזרה עבודה בקדושה וטהרה בבית המקדש. המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, על מה תקנו את נס ההדלקה? על מה תקנו את ההדלקה? האם תקנו את ההדלקה על ניצחון המלחמה, או תקנו את ההדלקה על התחלת העבודה בבית המקדש? אומרים בית שמאי, התקנה של ההדלקה בחנוכה הייתה על ניצחון המלחמה. אז ניצחון המלחמה היה כנגד מי? כנגד הגויים. אז אם זה ניצחון המלחמה, אנחנו מתפללים שיהיו מתמעטים והולכים. וזה שהגמרא אומרת, כנגד פרי החג. כמו שפרי החג בסוכות, הפרי החג ביום הראשון מתמעטים והולכים, גם עכשיו מתמעטים והולכים. אבל אומרים בית הלל, לא, תקנת הדלקת הנרות לא הייתה לניצחון המלחמה. תקנת הדלקת הנרות הייתה על מה? על התחלת העבודה בבית המקדש. על התחלת העבודה בבית המקדש, זה מעלין בקודש. צריך למעלין בקודש, לכן בלילה הראשון מדליקים נר אחד, בלילה השני מעלין בקודש מדליקים שתי נרות, וכן עולים הלאה. זה חידוש הרב אמר לפני כמה שנים פה במלכת יהודה. יש עוד הלכה שנמצאת בהדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת. אומר הבן איש חי בהלכה י' א', מדליקים בבית הכנסת ומברכים, אך צריך שזה המדליק להדליק בביתו גם כן ולברך. והמדליק בלילה הראשון בבית הכנסת מברך שהחיינו גם כן. ואם הוא אחסנה, אינו מברך בביתו שהחיינו, מפני שכבר ברך בבית הכנסת. דקיים עלן ספק ברכות להקל. וכן, אם חל ליל ראשון של חנוכה בליל שבת, מברכים בו שהחיינו וכבר הדליקו בביתו, וברך שהחיינו, הוא בא להדליק בבית הכנסת, וכל הקהל שהוא בבית הכנסת כדי להתפלל ערבית כבר הדליקו בביתם, וברכו שהחיינו בביתן, לא יברך שהחיינו בהדלקה בבית הכנסת, מפני שכבר הוא וכל הקהל ברכו שהחיינו בביתם. ומספק לן בדבר זה בספרי מקדוש מקבציאל ולא יפשטלן, מספק ברכות להקל. ויהיה לרב זרע אמת, סימן צדק ו, והביאו הרב מחזיק ברכה זל. השולחן עטור מביא שני טעמים למה חכמים תקנו שמדליקים בבית הכנסת. למה חכמים תקנו לנו להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת? טעם ראשון מביא הבית יוסף, משום האורחים, שיש אורחים שנמצאים בבית הכנסת, והם עכשיו אורחים פה בדרך, ואין להם בית, הם איפה הם ללום, הם לנים בבית הכנסת בדרך כלל, לכן תקנו הדלקה בבית הכנסת. זה טעם אחד. טעם שני מביא הבית יוסף, וזה הטעם העיקרי, משום פרסום הנס. למה תקנו להדליק נרות בבית הכנסת? משום פרסום הנס. כיוון שיש פרסום נס, שהרבה אנשים מתווספים ובאים, לכן תקנו התקנה להדליק בבית הכנסת. יוצא מזה מה שהרב מזהיר תמיד ואומר, לפעמים אנשים הולכים לחתונות או לבר מצוות או לכל מיני שמחות למיניהם, ושם באמצע החגיגה אומרים עכשיו הדלקת נרות, ורוצים לברך על הדלקת נרות. אז קודם כל, זה טוב שמדליקים נרות, פרסום מניסה, טוב יפה. אבל ברכה אין פה. למה ברכה אין פה? כי חכמים תקנו לי, כתוב בגמרא, הדלקת נר חנוכה, איש וביתו, בבית שלך יש לך הדלקת נרות חנוכה, לא באמצע הרחוב. דבר שני, התקנה השנייה זה בית הכנסת, אבל לא בחתונה ובר מצווה. אז מה צריך לעשות? הרב, תתפללו שם המנחה, או תתפללו ערבית באולם חתונות, ואז זה נהפך ל... בית הכנסת, ואז אתה יכול להדליק. אתה יכול לברך ולהדליק. אותו הדבר בחב"ד, שחב"ד רוצים להדליק היום נרות חנוכה בכל מקום בעיר. יפה מאוד, חשוב מאוד. אבל אם רוצים לברך על ההדלקה שם, חייבים, אומר הרב, להתפלל שם ערבית או מנחה, ואז המקום הזה הוא בתורת בית הכנסת הרי, ופה יש תקנה של הדלקת נרות בבית הכנסת, כמו שאמרנו, משום פרסום הנס, אז שייך לברך. אבל אם לא מתפללים שם, במקום שמדליקים במרכז העיר, אז אי אפשר לברך על ההדלקה, כי לא תקנו ברכה על ההדלקה סתם באמצע העיר, תקנו ברכה רק בביתו או בבית הכנסת. הבאר הגולה מביא מה הטעם שמברכים בבית הכנסת, משום מנהג. כאן יש קושייה גדולה של רבי עקיבא איגר. עקיבא איגר שואל, הרי השולחן ערוך סובר שעל מנהג לא מברכים. והראיה, שלא מברכים על הלל בראש חודש. הספרדי לא מברכים. למה? כי זה מנהג. אז אם כן, אם כל התקנה של בית הכנסת זה משום מנהג, אז למה לדעת השולחן ערוך מברכים על, על ברכה בבית הכנסת? באמת הרמב״ם לא מביא את ההלכה הזאת של בית הכנסת שמברכים, והתימנים לא מברכים בבית הכנסת, חלק מהתימנים, לא מברכים בבית הכנסת על הדלקת נרות חנוכה. אבל לפי מה שקדמנו, שהבית יוסף אומר, שזה תקנה, זה לא משום מנהג. נכון, שיש מן הראשונים שסוברים שההדלקה בבית הכנסת היא משום מנהג. אבל בית יוסף מביא את הטעם השני, שזה תקנה. תקנה משום פרסום הנס, לא משום מנהג. אז אם זה תקנה, בשעת התקנה תקנו להם שיברכו גם בבית הכנסת. זה חלק מהתקנה, משום פרסום הנס. תקנו הדלקה בבית ותקנו גם כן הדלקה בבית הכנסת. עכשיו, אדם שמדליק בבית הכנסת צריך לדעת שהוא לא יוצא ידי חובה. כיוון שהוא, כמו שהזכרנו בשם בן ישחי, הוא לא יוצא ידי חובה, והוא חייב לחזור ולהדליק בביתו, והוא מברך את כל הברכות כולם. אבל, אם אדם הדליק בבית הכנסת בלילה הראשון וברך שהחיינו, והוא חוזר עכשיו לביתו, ובבית הוא בודד, אין אף אחד יחד איתו, אז הוא לא מברך שהחיינו, כי הוא יצא ידי חובת שהחיינו, כך מביא בן ישחי, כך מביא המשנה ברורה, הלכה למעשה. אבל אם הוא חוזר הביתה אחרי שהוא ברך שהחיינו בית הכנסת ויש לו שם אשתו נמצאת איתו או מישהו אחר שהוא מוציא אותה מידי חובה בהדלקתו, אז הוא מברך את שני הברכות וגם כן מברך שהחיינו כי הוא מוציא אותה מידי חובה, וככה גם הביא המשנה ברורה להלכה. עכשיו בערב שבת, שאדם כבר בערב שבת בלילה הראשון של חנוכה שיוצא בערב שבת, שכולם מדליקים בביתם לפני כן. וכאן הבן ישחי כותב בהלכה כף, וצריך לשים לב לזה ליום שישי הזה, כותב הבן ישחי בהלכה כף, נר חנוכה מדליק קודם נר שבת, ואף על פי שהאיש הוא המדליק נר חנוכה והאישה מדליקה נר שבת, תמתין אשתו שלא תדליק נר שבת עד שידליק הבעל נר חנוכה, ויש בדבר הזה טעם על פי הסוד. זאת אומרת, קודם כל בעל הבית מדליק נר חנוכה, ואחר כך האישה מדליקה את נרות שבת. ויש דבר הזה טעם על פי הסוד, כנזכר בדברי רבנו אריזל, שאם מדליק נר שבת קודם, עושה פגם, חס ושלום. ומי הוא? אם השבת הוא בליל שביעי או שמיני, שיש נרות הרבה, והאישה רוצה למהר מחמת הזמן שלא נשאר עת מרווח, אז תוכל להדליק נר שבת, תוכל להדליק נר שבת, אחר שהדליק הבעל נר אחד בלבד. ולא תמתין עד שהדליק הכל. וצריך להיזהר בערב שבת, וזו הנקודה שאנחנו רוצים לדבר, שיתפלל מנחה, ואחר כך ידליק את הנר, ולא יעשה מנהג בורים שמדליקים נר חנוכה ואחר כך מתפללים דאב תרתי דסתרי. מה פירוש הדבר? יש אנשים שמדליקים נרות חנוכה בערב שבת ואחר כך הולכים לבית הכנסת להתפלל. כשאתה הדלקת נרות חנוכה קיבלת את היום הבא, הדלקת נרות חנוכה לפי הלילה, נכון? אז אם הדלקת נרות חנוכה וקיבלת את היום הבא, איך אתה הולך להתפלל אחר כך מנחה? כותב על זה הבן איש חי, וזה מנהג בורים. לכן אדם בערב שבת הזה, בעזרת השם שיבוא, שזה ערב הדלקת נרות בלילה, ישתדל להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות חנוכה. ואם אדם לא הצליח להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות חנוכה, הרב פעם פסק שעדיף שיתפלל יחיד מאשר להתפלל עם ציבור. עדיף שיתפלל יחיד, ואחר כך הדליק נרות חנוכה, אחר כך לבית הכנסת, לשמע חזרת השעת שם לכל אלה שבאו לבית הכנסת ולא התפללו מנחה לפני כן. למה? כי זה תרתי דסתרי, ולשון הבן ישחי היא מאוד חריפה. ולא יעשה מנהג בורים. עד כדי כך הלשון שלו, לא יעשה מנהג בורים. לכן אדם צריך מאוד להיזהר בזה. אנחנו כבר מדברים על בית הכנסת, איפה מדליקים את הנרות בבית הכנסת. בזה יש מחלוקת גדולה. הגמרא אומרת, במסכת מנחות, דף צדיק ח', הגמרא במנחות דף צדיק ח' עמוד ב' מביאה מחלוקת רבי ורבי אלעזר בן רבי שמעון, איפה הייתה מונחת המנורה בבית המקדש. אומרת הגמרא ככה, תנו רבנן, מזרח ומערב היו מונחים, דברי רבי. רבי אלעזר בן רבי שמעון אומר צפון ודרום. הייתה מנוחה בין צפון, המנורה הייתה נמצאת בין צפון לדרום. מה הייתה מדרבי? גמר ממנורה. מה המנורה הייתה עומדת ממזרח ומערב? אף אני נע ממזרח ומערב. שואלת הגמרה, ומנורה גופה, ומנורה גופה מנה לאן שהייתה בין מזרח למערב. אומרת הגמרה, יש לי פסוק. הפסוק אומר, יש לי פסוק. הפסוק אומר, יערוך אותו אהרון לפני השם. כתוב ויקרא, יערוך אותו אהרון לפני השם. מכאן לומדת הגמרה, מה זה יערוך אותו? שהיה נר אחד יחיד שנמצא לפני השם. לפני השם. תכף נסביר את זה. משמע, מכלל דקולו, לאו לפני השם. כל הנרות כולם לא היו לפני השם. ויסלקת דעתך, צפון ודרום, כולו נמי לפני השם נינו. רבי אלעזר ורבי שמעון, מה הייתה אמר גמר מהארון, מה ארון צפון ודרום, אף נמי מצפון ודרום. שואלת הגמרא ורבי שמעון, למה לא גמר ממנורה? אומרת הגמרא, רבי שמעון, אמר לך מנורה גופה, הייתה עומדת צפון ודרום. אלא הכתיב יערוך אותו אהרון ובניו. אומרת הגמרא, דתנא, יש לו פסוק אחר. מה הפסוק השני שיש לרבי שמעון? כתוב, אל מול פני המנורה יאירו שמעת הנרות. מלמד שהיו מצדדים פניהם כלפי נר האמצעי. יש לנו פה מחלוקת רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון, איפה הייתה המנורה, איך המנורה הייתה מונחת בבית המקדש. ברור, נהיה כך פה את בית הכנסת לדוגמה, אז זה מצד מזרח. המנורה הייתה עומדת בצד דרום לכולי אלמה. אז אני אומר, כל הרוצה להחכים, ידריב. אז המנורה פה הייתה עומדת בצד דרום, זה צד דרום. עכשיו, איך המנורה הייתה עומדת בצד דרום? פה המחלוקת. רבי סובר שהמנורה הייתה עומדת ישר כנגד הקיר של צד דרום. בין מזרח למערב. בין מזרח למערב, זה שיטת רבי. רבי אלעזר ורבי שמעון סובר שהמנורה נכון הייתה עומדת בצד דרום, אבל הייתה עומדת בצורה אנכית. הייתה עומדת בין דרום לצפון. ככה המנורה הייתה עומדת, בין דרום לצפון. זאת אומרת, הייתה עומדת לכיוון הזה ישר. לדעת רבי, המנורה הייתה עומדת בצורה בין מזרח למערב. מה, למה, איפה הם נובעת המחלוקת? יש שתי פסוקים. יש פסוק בויקרא שכתוב בפסוק ככה. כתוב, יערוך אותו, אותו אהרון לפני השם. מכאן למדו חז"ל שנר המערבי היה כלפי השם. מה זה כלפי השם? כלפי קודש הקודשים, כלפי מזרח. זאת אומרת, יערוך אותו אהרון, משמע מהמילה אותו, שרק נר אחד היה פונה לכיוון מזרח. אבל כל הנרות כולם לא היו פונים לכיוון מזרח. לפי זה, אומר רבי, אי אפשר להעמיד שהמנורה הייתה בין צפון, בין דרום לצפון. כי אם המנורה הייתה בין דרום לצפון, אז כל הנרות היו לפני השם. כולם היו באותו צורה, בצורה השווה, לפני השם. אז לכן אי אפשר להגיד שהמנורה הייתה עומדת בין צפון לדרום, אלא המנורה הייתה עומדת בין מזרח למערב, ורק הנר המערבי פניו היה כלפי קודש הקודשים. זו שיטת רבי. רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, יש לנו עוד פסוק, יש פסוק שכתוב, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, שכל הנרות כולם היו כלפי הנר האמצעי. אז אם כל הנרות כולם היו כלפי הנר האמצעי, לא יכול להיות שנר אחד היה פונה כלפי מזרח. אז אם כן, מה הוא יעשה בפסוק שנר אחד היה כלפי מזרח? אז הוא אומר, לא, באמת המנורה הייתה עומדת בין צפון לדרום, וכל הנרות היו כלפי הנר האמצעי. והנר האמצעי, הוא היה לפני השם, הוא היה פונה לכיוון מזרח. אז אם כן, יש לנו מחלוקת רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון. יש לנו כלל שרבי ורבי, הלכה כרבי מחבריו. אם הלכה כרבי מחבריו, אז איפה המנורה הייתה עומדת? בין מזרח למערב. ואם המנורה הייתה במזרח למערב, אז אם כן, שאדם מדליק את הנרות חנוכה בבית הכנסת, צריך שתהיה על כותל דרום בין מזרח למערב. ככה פוסק באמת רש"י ועוד ראשונים. אבל הרמב״ם פוסק שהמנורה הייתה עומדת בין צפון לדרום. איך הרמב״ם פסק ככה? הרי הלכה כרבי מחבריו. אלא הרמב״ם פסק ככה כי יש עוד גמרא במגילה. הגמרא במגילה בדף כ"א עמוד ב' אומרת שהגמרא אומרת שיש קוראים 10 פסוקים בשני וחמישי. אז איך מחלקים את זה? 3, 3, 4. 10 לחלק ל-3, אפשר לחלק את זה 3, 3 ו-4. אז מה יותר חשוב? הראשון, העולה הראשון, העולה השני או העולה השלישי? הגמרא מביאה ראיה לכל דבר. אומרת הגמרא, אני אביא לך ראיה שהעולה האמצעי הוא הכי חשוב. מאיפה הגמרא מביאה ראיה? אומרת הגמרא דבר כזה. אומרת הגמרא, העולה האמצעי משובח, שנאמר, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, מלמד שמצדד פניהם כלפי נר המערבי, ונר המערבי כלפי שכינה. ואמר רבי יוחנן, מכאן שאמצעי משובח. זאת אומרת, לפי הגמרא הזאת, מלמד שמצדד שכל הנרות צדדו לכלפי הנר המערבי, איך יש לך את האפשרות הזאת? רק לפי רבי אלעזר ורבי שמעון, שכל הנרות היו כלפי הנר האמצעי. ונר המערבי כלפי המזרח. זאת אומרת, מה העיקר? האמצע. מפה אנחנו רואים שהאמצעי משובח. אומר הרמב״ם, ככה לומדים המפרשים על הרמב״ם במקום, אם הרמב״ם מביא, אם הגמרא מביאה את רבי יוחנן הזה להלכה, והגמרא מביאה רק את שיטת רבי יוחנן, משמע שההלכה בנקודה, נכון שההלכה כרבי מחברה, בנקודה הזאת היא הלכה כמו רבי אלעזר ורבי שמעון. באמת הוא פוסק, הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, הוא פוסק כמו רבי אלעזר ורבי שמעון, שההלכה היא, פרק ג' הלכה ד', הוא פוסק שההלכה שהמנורה בבית המקדש הייתה עומדת בין צפון לדרום. אז אם כן, לפי הרמב״ם צריך להניח בין צפון לדרום. בואו נראה את השולחן ארוך עכשיו. כותב השולחן ארוך. ובבית הכנסת מניחו בכותל דרום. ומדליקים עליו ומברכים משום פרסום ניסה. ומסדר בין מזרח למערב. ככה מביא הגאון ההגה. הלכה למעשה, באמת הראשונים התחבטו עם הלכה כרבי או כרבי אלעזר ברבי שמעון. מהשולחן ערוך בבית יוסף משמע שהוא פסק שההלכה היא כמו רבי, שבאמת מניחים את זה ממזרח למערב. אבל אומר המגן אברהם, שכל אחד, מי שיניח בין מזרח למערב, או מצפון לדרום, יש לו מי לסמוך. זה או הרש"י או הרמב״ם, זה שתי גאוני עולם, יש לך לסמוך על שני הכיוונים. בין אם תשים את זה בין צפון לדרום, בין תשים את זה במזרח למערב. אבל הפשט בשולחן ערוך ששמים את זה בין מזרח למערב. עכשיו, כששמים את זה בין מזרח למערב בכותל הדרום, יש עוד מחלוקת בין החתם סופר לכף החיים, איפה העומד המדליק. לפי הכף החיים, וככה נוהגים הספרדים, המדליק, המנורה נמצאת פה בכותל דרום בצורה ישרה. המדליק עומד ופניו לדרום. ישר. כן. המדליק עומד כאן ופניו לדרום. ואז הנר, אם מדליק את איזה נר ראשון הוא מדליק, את הנר שיותר קרוב לדלת. ואחר כך הוא פונה ימינה. ולפי החתם סופר, וככה נוהגים חלק מהאשכנזים, שמים את המנורה טיפה יותר קרוב לבמה, והבן אדם עומד, מי שמדליק את הנרות עומד שפניו כלפי צפון, ואז הנר שהוא מדליק זה הנר שיותר קרוב להיכל. והנר הבא, הוא פונה עוד פעם ימינה, הנר הבא יהיה יותר קרוב לדלת, ופונה ימינה לכיוון ההיכל. אז אם כן, זה מחלוקת בין המנהגי הספרדים לאשכנזים, דעת הספרדים, שהאדם שמדליק את הנרות, פניו לדרום, והחנוכיה עומדת ממש צמוד לכותל. זה לגבי הנרות. הרב תמיד מזהיר, הרי למה יש עניין לאכול בחנוכה דברים שיש בהם שמן? למה? זכר לנס. זכר לנס. לכן אוכלים סופגניות. עכשיו, למה אנחנו אוכלים את השמן, את הסופגניות? משום השמן. ומה יש בשמן הזה? כי מצאו פח קטן שהגויים לא נגעו בו. לא תימאו אותו. אז עכשיו אדם הולך לקנות סופגניות, שהם בישולי נוכרים. אם גוי בישל את הסופגניות הללו, אז זה בישולי נוכרים. אם זה בישולי נוכרים, ולפי הספרדים צריך שישים, היהודי ישים את זה בתוך האש, אז מה עשינו? אתה הולך לאכול סופגניות זכר לשמן. שמה קרה בשמן ההוא, איזה נס היה בו, שהגויים לא נגעו בו. ומה אתה הולך לאכול סופגניות? שגויים בישלו אותם? מה עשית? טוב, לא תאכל סופגניות. לכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר. שהוא הולך לקנות סופגניות, צריך לשאול איזה בישולי ישראל או לא בישול ישראל. צריך לדעת שהסופגניות האלה, יש לך, יגידו לך, תשמע, זה כמו פת. זה לא נכון. א', בלילתן רכה. אפילו בלילתן עבה, עובר השולחן ערוך, הם מתגנים אותם, אין להם דין של פת בכלל. ככה כותב בלכות חלה. אז איך אתה מחפש סקולות? אתה בשמה הולך לאכול סופגניות, זכר לנס שנעשה בה בשמן, שלא נגעו בגויים, אתה לוקח סופגניות עם טיגון נוכרי, מה הרווחנו? לכן, לפני שאדם הולך לאכול סופגניות, יבדוק שזה בישול ישראל. אם כבר אנחנו מדברים על, על האוכל, יש חידוש יפה שהרב מביא, הוא אומר דבר כזה, אנחנו שרים בשיר, ופרצו חומות מגדלי, נכון? ברמב"ם כתוב שהם פרצו את החל. מה זה את החל? לפני בית המקדש היה כזה גדר שהגובה שלה הייתה 10 טפחים. הייתה 10 טפחים בסך הכל. שתם היה סימון שמי שמגיע משם התמה לא עולה. עד כאן גויים יכולים לעלות, מכאן גויים לא יכולים לעלות. אז אומר הרמב"ם פרצו בחל. ויש אומרים פרצו בחומות בית המקדש. הפשט הוא שהם פרצו את החל, ופרצו את המגדלים, ופרצו את החומות בית המקדש, ושפרצו 13 פרצות, שירו את בית המקדש מלמטה עד למעלה. הגמרא במסכת מידות מביאה, שאחרי שהחשמונאים כבשו את בית המקדש, כבשו את הארץ בחזרה וגירשו את היוונים, אז הם הלכו ותקנו שכל מי שמגיע לבית המקדש משתחווה כנגד הפרצות האלה, שתקנו אותם. זאת אומרת, איך הם תקנו את הפרצות האלה? תעשו להם תיקון, וראו שכאן היה פרצו היוונים, ואנחנו תיקנו. זה היה ניכר לעין, עשו כמו תלאי. תלאי כזה שניכר לעין, שהיוונים פרצו, ונעשה נס, והחשמונאים כבשו בחזרה, ותקנו את החל, ותקנו את המגדלים, ותקנו את החומת בית המקדש. אז פעם הרב שאל איזה יהודי אחד, מה אשכנזים נוהגים לאכול? היה לו חבר אשכנזי, מה אתם אוכלים בחנוכה? אמר לו, לטקס. אמר לו, מה זה לטקס? ולוקחים את תפוחי אדמה, מגרדים, עושים איזה לביבות, בשמן. אמר לו, למה אתם אוכלים לטקס? הוא אמר לו, לא יודע. אמר לו, אני אגיד לך למה. איך אומרים ביידיש טלאי? טלאי, איך אומרים ביידיש? לטה. לטה. אומר, לטה זה לטקס. הלטה זה מה שהחשמונאים, הטלאי שהחשמונאים עשו על החל. החל, הם לא תקנו אותו ועשו אותו תיקון אמונתי, ככה יפה וישר. לא, הם עשו טלאי על החל ועל החומות ועל הכל. למה? שכל מי שמגיע לבית המקדש השתחווה 13 פעמים כנגד לזכר לנס שנעשה לחשמונאים נגד היוונים, כדי שירו את הנס. ואיך זה הניכר? עשו טלאי. אם היו עושים את זה תיקון רגיל, אדם לא יראה איפה היה הפרצות של היוונים. עשו שם הטלאי. הטלאי הזה זה לטה, והלטה הזה זה הלטקה שאוכלים בחנוכה. יהי רצון בעזרת השם שנראה השנה את ההדלקה בבית המקדש ויראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן הקרים ונאמר אמן.